הפותח בכל יום, המייל האמי של דירשו. יום ראשון, פרשס מיקץ, קו בית כסלב, תפשין עין ח'. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, מוריי ורבותיי? נתחיל עם הסיפור היומי, בקשר לרב שלם שבדרון, שהיום זה היורצת שלו, מגיד מישורים, סיפור שהוא סיפר לנכד שלו, איך הוא התחיל להיות דרשן, איך הוא התרגל לדבר. סיפור מרתק שמופיע בספר כל חוצב. אחרי זה נספר סיפור שקשור כבר לענייני חנוכה, סיפור שסיפר הרב וולף, רב יוסף אברהם וולף, זכר צדיק לברכה, מייסד של הסמינר לבנות בבני ברק. האם אלילי יובון זה נקרא בדיזור גם בימינו או לא? סיפור מעניין שהיה עם הרב מבריסק. יהיה לנו עוד היום בקרן חוכמה בפרקי אובס. אם אין אני למילי, למה הגאון הצדיק רב מרדכי צוקרמן לא נתן לאחרים לעשות דברים במקומו, בבית, בכל מקום אחר? לא רצה להזדקק לעזרה של אחרים. נדבר כמובן על עניין הדיון מעל חנוכה, כמה שמן צריך לשים בנרות חנוכה. בפני הפרשה, אונויכי ערבנו מיודי תבקשנו, נביא שם סיפור מרתק מהרבי מקלויזנבורג, שהוא סיפר למישהו שאמר לו שהוא מסכים לעשות בשבילו הרבה, הוא אמר לו כמה כוחות יש לבן אדם. סיפור מרתק שהוא סיפר על עצמו. בדף האמי בהלוכה אנחנו נשאל שאלה מעניינת, איך זה יכול להיות קבוצת אנשים נמצאים בבית בשבת, חלק צריכים ללכת וחלק מותר להם להישאר? מה אתם אומרים? עוד שאלה מעניינת, עוד נושא מעניין, האם מותר לפועל זר לעשות מלאכה לעצמו, לא בשביל היהודי, לעצמו, בבית של היהודי, בשבת? ועוד עניין מעניין, האם אפשר להצטרף לגוי שמפעיל את המעלית בשבת? בניין 20 קומות, גוי נכנס למעלית, והוא עולה איתו ביחד, גר איתו באותו קומה, הוא יכול לעלות איתו או לא? נזכר מה למדנו אתמול, נזכר מה למדנו לפני 100 ימים, נביא נושא שיש בדף היומי, בבבלי שלומדים היום. במדור חפץ חיים יומי, אנחנו נביא שאלה מעניינת, האם מותר לאיש חינוך לחקור את התלמידים? מי שבר את השמשה? מי עשה את זה? האם זה מותר לו? מה עם לשון הרע? איך היחס לזה? במוסר היומי, נביא קטע מחומש הדס, ששם הוא מדבר על מי הסוחרים הגדולים צוחקים, והאם זה מפריע לו שהם צוחקים עליו. לסיום יהיה לנו סיפור מעניין על ענייני פרשת שבוע, כמה אנשים יכולים להיכנס באוטובוס? 60, 70, 80? אולי זה משתנה, אולי לפעמים ככה, לפעמים ככה? מה אתם אומרים? ונסיים בהתחזקות יומית, גם כן מרב שלמה שבדרון שהזכרנו שזה היורצייט שלו היום, מי מכניס את כל המכוניות שמגיעות מתל אביב ירושלים? מי עומד בכניסה לירושלים ומכניס אותם לתוך העיר? אז נתחיל. בספר כל חוצב, הנכד של רב שלמה שבדרון מספר שהוא שאל אותו פעם, איך התרגלת לדבר, סבא, איך נהיית דרשן כזה בעל שם עולמי שמרתק את כל השומעים שלו? סיפור לרב שלם ככה, אחרי שהתחתנתי אז הייתי אומר שיעור בבית הכנסת ליד שערי חסד, שיעור בגמורה. כמה היו בשיעור של הדף היומי של רב שלם שבדרון? כמה אתם מתארים לעצמכם? 100? 200? לא, 3 משתתפים היה שם. ולא סתם 3 משתתפים היו, הם היו מיוחדים. אחד היה חולם, אומר לו רב שלם, השני יושן, והשלישי ככה ככה, קצת שומע, קצת לא. ככה יום אחרי יום. הוא אומר לו, רב שלם הנכד שלו, תתאר לך איך היה נראה כזה שיעור, כמה חשק הוא נאמר, אבל לילה לילה הייתי הולך לשיעור למסור אותו. ככה מדי כמה שבועות, במשך כמה שבועות הייתי מוסר אותו. יום אחד היהודי השלישי, שהוא היה, הוא היה האיש החזק בשיעור, התחיל להחסיר. עוד יום ועוד יום, הוא לא מגיע. התחלתי לברר מה איתו. נודע לי שהוא שבר את הרגל והוא שוכב במיטה, הוא ככה חייב לשכב כמה חודשים. טוב, אומר לו רב שולם, מיד החלטתי בצדק להפסיק את השיעור, לא היה בשביל מי, לא היה בשביל מה, חבל הזמן. עברו עוד כמה ימים, חשבתי לעצמי, צריך לבקר אותו, ישבנו כמה שבועות ביחד. בן אדם חולה, צריך לעשות ביקור חולים. הלכתי אליו, נכנסתי לבקר אותי, היהודי הישיש מקבל אותי בסבר פנים יפות, ישבתי לידו, ואז הוא אומר לי, שמעתי שהפסקת את השיעור, מה זה גישיין, מה קרה? אמרתי לו את האמת, אומר רב שולם, מה אני אגיד לו? ואז היהודי מגיב בפתאומיות, נורא איינר, עוד אחד, אתה חושב שאני צריך לשיעורים שלך? אתה חושב שבלעדיך לא היה לנו שום דבר? אבל אתה רב שולם, לך זה יכול להביא תועלת גדולה. כי אצלנו, בכזה מצב של שיעור, כמו שתיארת אותו, אחד לא נמצא, אחד כן נמצא, חצי נמצא. בכזה מצב אתה יכול להתרגל איך למסור שיעור ולהסביר לפני ציבור. ולאט לאט אתה תשתבח עוד ועוד. אצלנו אין לך מה לפחד, אין לך מה להפסיד. רק תועלת אישית תצמח לך מזה. עד כאן הסיפור שהוא סיפר לנכד שלו, שמשם והלאה הוא למד לדרוש ולדבר. ובקשר לימי חנוכה, המשמשים ובואים, סיפר יהודי שהיה גר בלונדון, רב שולם היה מגיע למסתובב ברחבי העולם, והוא מגיע גם לשם. ובגלל שהוא היה מגיע בחנוכה למקומות האלה, ושם היו נוהגים, רבים היו נוהגים להדליק את החנוכיה בבית, בחלון. והוא היה נוהג להדליק ברחוב. אז הוא לא לקח על עצמו סיכון, והוא היה מסתובב עם בית מנורה בתוך התיק, לפני חנוכה, שכשהוא יגיע לחנוכה, אז יהיה לו בית מנורה, הוא לא צריך להתחיל לחפש ולקנות, לחפש למצוא כזה בית מנורה, אולי לא ימצא שם, והוא לקח איתו את הבית מנורה. והוא מספר אותו אחד, שאבא שלהם היה לוקח אותם בקביעות, לראות את הבית מנורה, לראות את הפרסום הנס שרב שולם היה עושה ברחובו של לונדון הבירה, וללמוד מה זה דקדוקי הלוכה. הוא יכל להדליק בחלון, היה לו מספיק היתרים, היה לו על מי לסמוך להדליק בחלון, אבל לא. הוא הביא את הבית מנורה מארץ ישראל, קשר את זה בשרשרת, ושם ידליק את הנרות חנוכה שלו. זה בעניין רב שולם שבדרון, שכאמור היום זה היורצייט שלו. בעניין האליל היובון, יש פה סיפור מאוד מעניין שסיפר רב אברום וולף. זה סיפור שמופיע בספר הרב מבריסק. הוא מספר ככה. הוא אומר שהוא היה מלמד היסטוריה בסמינר, אז הוא היה נהג להזכיר בתולדות יוון את השמות של האלילי יובון. למה? הרי זה עבודה זרה. אז הוא אומר שהוא מתוך מחשבה שהאלילים האלו זה כבר עבודה זרה ששקעה, והיום אף אחד לא מתייחס להם כעבודה זרה והם לא מוכרים, אז עם אלה אין איסור להזכיר את השם. פעם אחת, אח שלי, מספר אברהם הרב וולף, אח שלי רב צבי, הזדמן לירושלים, והוא עלה לבית של הבריסק הרוב. באותו זמן, ישב לידו, ליד הבריסק הרוב, הבן שלו, רבי יוסף דויב. והוא אומר לאח שלי, שמעתי שמזכירים אצלכם בסמינר שמות של אלים יבונים. אז אח שלי ענה לו, נכון, אבל זה עבוד אזור ששוקו. ענה לו רבי יוסף דויב, יובון? לא, זה לא עבוד אזור ששוקו. הוא מסתכל על הרב מבריסק, והרב מבריסק מענן בראשו. טוב, כשאחי חזר לבני ברק, ממשיך הרב וולף ומספר, הוא הרגיש צורך מיד לפגוש אותי ולספר לי על ההוראה, על הפסק הלוכה של הרב מבריסק. באותו זמן שהוא הגיע לסמינר לספר לי זה, הייתי בעיצומו של שיעור, בפני אחת הכיתות בנושא של היסטוריה כללית. והנה, אני מקבל פתק, שאח שלי שלח לי, עם כל ההתרחשות של מה שהיה בבית של הבריסק הרוב. מיד הפסקתי את השיעור מספר הרב וולף, ואמרתי לתלמידות, עיני העדה עלינו, זכינו לפסק דין של גדול הדור, שלא קשורה עשינו מה שהזכרנו את השמות שלי ליובון, ולכן מכאן ואילך לא נשוב להזכיר אותם. ומסיים הרב וולף את התגובה של התלמידות, אני לא אוכל לשכוח. הם הבינו היטב היטב באמצעות הסיפור הזה, כי אנחנו בסך הכל שליחים. שליחים של גדולי ישראל לחנך אותם, ועיני העידה עלינו. וכעת נעבור למדור קניין חוכמה. אז כאמור, במשנה כתוב, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מוני. לפני כמה שנים נפטר בירושלים רב מרדכי צוקרמן, זכר צדיק לברכה. באמת, הוא נפטר באריכות ימים. בכל שנותיו הוא לא היה מסכים ורוצה להטריח אחרים בשבילו. אפילו מאבני בית הוא לא מבקש כלום. כל צורכי הבית, מה שהוא היה צריך, זה התנהל על ידו בלבד. וגם עניינים שהטריחה שלהם מרובה והיה קשה לעשות בעצמו, הוא היה ממש נזהר מלבקש מאחרים. עד שנכנסה לחוץ לארץ לטיפול רפואי, הוא לא הסכים שהילדים שלו התבטלו מהלימודים ומהשיעורים שלהם וייסו איתו. למרות גילו המופלג, ממש דבק בזה והשתדל. אפילו לישון אצלו, לעזור לו, הוא לא הסכים. רק בשנה האחרונה הוא הסכים שהבת שלו והחתן שלו יבואו לגור איתו ביחד לעזור לו. וגם אז אמר לאחד התלמידים שבשבילי זה תזכורת. תזכורת להתכונן לעולם הנצח. היה סיפור מעניין עם אחד התלמידים הקרובים אליו שהוא התחתן. ורב מרדכי, שהוא הכיר את הסבא של החתן עוד מהימים שהם למדו ביחד בכלם, אז הוא החליט שהוא עורך לו סעודת שבע ברוכז במוצאי שבת. אפילו שהוא כבר עבר את הגבור אל שמוינים, הוא נטל על עצמו את ארגון הסעודה עד לפרט האחרון. ואיך הוא עשה את זה? הוא לא נטל לאף אחד מבני, הוא פשוט לא גילה לאף אחד בבני המשפחה שהוא הולך לעשות שבע ברוכז. ביום שישי, כן, לפני השבע ברוכז שהיה מתוכנן למוצאי שבת, אז נודע הסיפור הזה של השבע ברוכז לבן שלו בדרך מקרה. הוא שומע את זה, הוא ניבל, מיד הוא מתקשר לאבא, אבא, אני בא לעזור. אומר לו, מרדכי, אני לא רוצה להטריח אף אחד, אני רק ביקשתי מאחד השכנים אם הוא יכול להכניס ספסל מהבית הכנסת, זה הכל. אמר לו הבן שלו, אבא, זה לא מתאים. לחץ, בסוף הוא הסכים שאחד הנכדים יבוא לעזור. ולמה? הוא אמר, זה לא מתאים שהמוזמנים ישבו לסעודה ואני עוד במטבח לסדר ולא יושב איתם ביחד. פעם אחת, עוד הזדמנות שנתגלה טפח בהבנה של ההנהגה שלו, שאחד מתושבי גבעת שאול ניגש אליו, ביקש לעזור לו לסחוב את הסלים. אמר לו, מרדכי, בשום אופן לא, אתה ממש מקלקל אותי. אני מסתכל עליו, למה אני מקלקל אותו? הוא אמר לו, היום אתה יכול לעזור לי, אולי גם מחר, מחרותיים. ייתכן שבאיזה זמן לא תוכל לבוא לעזור לי, ואני... אומר לו רב מרדכי, אני כבר אתרגל לעזר בידי אחרים, אני לא אוכל להסתדר בעצמי ואני צריך לבקש מאדם אחר שיעזור לי. וזה ממש קלקול בעבורי, לא הסכים. וכדרכו ללמוד לקח מכל דבר כשמי, אז הוא היה אומר, תדע לך שככה צריך להיות ההנהגה גם ברוכניות. כתוב בקהלת, כל אשר בכוחך או לעשות עשה. כל אדם צריך לעבוד לבד עם עצמו, והוא לא צריך להיות תלוי באחרים. הוא גם לא הסכים שאחרים יבצעו סתם תיקונים בבית שלו. שאלו אותו למה, אז הוא סיפר על החפץ חיים, שראינו אותו שהוא עולה על העגלה עוד לפני שהיא נעצרה לחלוטין, הוא קפץ אליה ככה. והחפץ חיים אמר, אמנם אני בן ישיבה, אבל אני לא בטלן. אמר רב מרדכי, אנחנו רואים מזה שכל בן תורה צריך גם לדעת לבצע את עבודות בית בעצמו, שלא יחשבו שהוא בטלן. עד כאן הסיפורים המרתקים על רב מרדכי צוקרמן שמופיעים בספר שיצא עליו יוכיד ודוירי. ונעבור כעת לענייננו דיומי על חנוכה. כמה שמן צריך לשים בנרות חנוכה? אז את נרות חנוכה יש להדליק בכמות של שמן שמספיקה עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. גם המדליקים לאחר צאת הכוכבים הם צריכים להדליק בכמות שמספיקה לחצי שעה כמובן. ומבאר רב חיים קניבסקי שהשעה הזאת היא שעה זמנית לפי אורך הלילה של ימי חנוכה. אשר שבתקופה הזאת של השנה, האורך של השעה הזמנית לפי השיטה המחמירה ביותר זה לכל היותר 72 דקות. אז אם כן צריך שיהיה מספיק שמן ל-36 דקות. יש שכתבו בשם הרב מבריסק, שמלשון הרמב״ם נראה שבמקומות שיש בהם עוברים משווים עד השעות המאוחרות של הלילה, אז יש חובה להדליק בכמות שמן שמספיקה עד שהרחוב מתרוקן. ככה גם נראה בלשון הריטבו. ויש שאמרו בשם הרב אמבריסק להפך. אך בכל מקרה, הוא עצמו, הרב אמבריסק, היה נוהג להדליק בכמות שמספיקה עד שהרחוב הסמוך לביתו יתרוקן. וככה נהגו גם רב שמעון זלמן נוירבך והרב אליושי. אבל לדעתם זה לא חובה, אלא הידור מצווה. לכן דעת רב ניסים, וככה גם דעת האור לציון, שאין חובה להדליק בכמות שמספיקה לו יותר מחצי שעה. וגם רב חיים קנבסקי כתב שמנהג החזון איש היה לחבות את הנרות בכל לילה, חצי שעה לאחר ההדלקה, למעט הלילה האחרון. ומי שמדליק בתוך ביתו, באופן שהפרסום הנס זה רק לבני הבית, שיטת הרב אליושיב שלכל הדעות הוא לא מוכרב להדליק, אלא רק בכמות שמספיקה לחצי שעה. אולם, בכל בו, כתוב בשם הריף, שראוי שהנרות ידלקו כל זמן שבני הבית נעורים. עד כאן בעניין של כמות השמן שצריך להיות בנרות חנוכה. ונעבור למדור פניני הפרשת. אז כתוב בפסוק, אנוכי ערבנו מיודי, אנוכי ערבנו, אומר יהודה ליעקב אבינו, מיודי תבקשנו וחטוסי לכו כל היומים. מפרש רש"י, מה זה כל היומים? לאויל ומבו. אז שואלים המפורשים, למה יעקב אבינו הוא צריך לכזאת ערבות מיודו, לעולם הבא? אז מסופר על האדמור מקלויזנבורג, סיפור שסיפר אותו רב ראובן קרליסטיין, נכתב ביחיר ראובן, שפעם האדמור מקלויזנבורג ביקש טובה מיהודי בנוגע לבית חולים לניידו. אז היהודי הזה אמר לו, הרבי, אני אעשה מה שאני יכול. אמר לו הרבי, אתה יודע מה אמרת עכשיו? האם אתה באמת יודע מה אתה יכול? בן אדם לא יודע מה הוא יכול. ואני אספר לך על עצמי, אמר לו הרבי מקלויזנבורג. כשאני הייתי חתן שסמוך על שולחן חותני, הייתי חלש, חלש מאוד, עד כדי כך שלא יכלתי לסחוב את הגמרא. ואחד התלמידים הוא היה סוחב אותה בשבילי. פשוט לא היה לי כוח. והנה הגיעו הגרמנים, מלחמת העולם השנייה, מחנות כפייה. התחילו להעביד אותנו בפרך. אתה יודע מה אני סחבתי? אמר לו אדמור מקלויזנבורג. לא גמרא, סכים, סכים כבדים. והייתי צריך להעלות אותם 3 קומות. איך זה ייתכן? התירוץ הוא שבן אדם באמת לא יודע כמה הוא יכול. הוא חושב שהוא לא יכול, אבל באמת יש בו כוחות לעשות דברים גדולים מאוד. ממילא, אל תגיד שאני אעשה מה שאני יכול. כי אתה לא יודע כמה זה מחייב אותך. אותו דבר, כשראה יעקב אבינו שיהודה לוקח על עצמו כזאת ערבות, שאם הוא לא יחזיר אותו ויחטא לו גם לעולם הבא, אז אם אלה היה ברור לו שאם ינסו לפגוע בבנימין, יהודה ישתמש בכל הכוחות שחבויים בו בשביל להציל אותו, כדי שלא להיות מנודה משני עולמות. עד כאן בעניין הזה. ונעבור למדור שיעור דפרים מבעלוכה. גוי שעשה מלאכה בשבת עבור יהודים וגויים כאחד, האם מותר ליהנות ממנה? אז באיזה מקרה, כמו שהזכרנו, באיזה מקרה אסור לאדם מסוים להישאר בבית בשבת ולאחרים מותר? זה בדף היומי בהלוכה. חכמינו אסור ליהנות בשבת ממלאכה שעשה גוי כדי שיהודי ייהנה ממנה בשבת. ולכן, אם יפעיל הגוי את התאורה בביתו של היהודי, אז אסור לו לעשות לאורה כל פעולה שהוא לא היה יכול לעשותה ללא אור, כגון לקרוא. ואם הגוי עשה את המלאכה בבית של ישראל או בחדרו שבמלון, ויש הנאה מעצם ההימצאות במקום שבו נעשית למלאכה, לדוגמה, הוא הפעיל את המזגן ביום חם, חם במיוחד. לא חייבו חכמים את ישראל לצאת מהבית או מהחדר. אך כמובן, אסור בעשיית כל פעולה שלא היה יכול לעשות אותה ללא המלאכה הזאת. ורצוי, ויש אומרים שחובה, שיראה שהוא לא חפץ ליהנות מהמלאכה, למשל שיסב את פניו מהאור שהודלק על ידי הגוי. אבל אם הגוי עשה את המלאכה בציווי של ישראל, חובה על המצווה לצאת מהמקום שבו נעשתה המלאכה. עוד נושא שיש לנו בדף היום מבעלוכה, האם מותר לפועל זר לעשות מלאכה לעצמו בבית של יהודי? ישראל שרואה בשבת גוי שהולך לעשות מלאכה עבורו, הוא צריך למחות בידו, ואם הוא כבר עשה את המלאכה, הוא צריך להזהיר אותו שלא לעשות את זה עוד פעם. אבל כיוון שהוא מלאכה בידו לפני שעשה את המלאכה, מותר לו ליהנות ממנה. כיוון שבאופן הזה, שהגוי עשה נגד רצונו, זה נחשב כאילו עשה את המלאכה לצורך עצמו ולא לצורך הישראל. ואם הוא בא לעשות את המלאכה בביתו של הישראל, הוא צריך למנוע אותו בכל תוקף. ואם הוא מתעקש לעשות את המלאכה, צריך לגרש אותו מהבית. ולמה? למה כל כך זה חמור? כי יש בדבר חילול השם, שהרועים יחשבו שהוא עושה את זה בשליחות של הישראל את אותה מלאכה. עכשיו, כשהגוי עושה מלאכה בשביל עצמו, בבית של היהודי, נחלקו הפוסקים אם צריך למנוע אותו מזה, אבל כשניכר שזה מלאכה של עצמו, מותר הדבר לכתחילה. האם ניתן להצטרף לגוי שמפעיל את המעלית בשבת? יהודי נכנס לבניין שהוא גר בו ביחד עם עוד גוי, והוא רואה את השכן שלו הגוי מדליק את הכפתור של המעלית, והמעלית מגיעה. הוא יכול להיכנס איתו ביחד? אז הנדון בו הוא כזה, גוי שעושה את המלאכה בשבת לצורך ישראל וגויים כאחד, אם אין הוכחה שהמלאכה נעשתה לצורך אדם מסוים, למשל פועל בבית מלון שהוא מפעיל את התאורה בכניסה למלון, אז בדרך כלל יש להניח שהמלאכה נעשית בשביל מי? לצורך רוב הנמצאים במקום. ממילא, אם רובם ישראל אסור באמת ליהנות מהמלאכה, אבל אם רובם גויים מותר. ומי שמתגורר בבניין רב קומות והגוי מפעיל את המעלית כמו שהזכרנו, אז יש אומרים שהדבר נחשב שלצורך הגוי בעצמו בלבד, כן, הוא הדליק פה את המעלית בשבילו, וממילא מותר לישראל לעלות עמו, ויש חולקים ואוסרים. ולמה? כיוון שלדעתם כוונת הגוי זה גם בשבילו וגם לצורך הישראל, הוא רואה את השכן שלו עומד איתו ביחד וזה מדליק לשתיהם. אבל למעשה יש לאסור, משום שבמקרים רבים זה שנכנס עוד בן אדם למעלית, הזרם מתחזק יותר על ידי הכובד של אדם נוסף ומטעמים נוספים. בוא נזכר במה שלמדנו אתמול. גוי שעשה בשבת אחת מלמתת מלאכות דאורייסה בשביל ישראל, אסור לכל אדם ליהנות מהמלאכה. ואם זה היה אחד מסורי שבת דרבונון, אז ההנאה אסורה רק למי שהמלאכה נעשתה עבורו. ובני ביתו ואורחיו הם גם נכללים בעניין שנאסר עליהם, כיוון שמסתבר שדעת הגוי גם עבורם. אולם, אם אין גוף הישראל נהנה מהמלאכה, והגוי עושה את המלאכה על דעת לקבל שכר, מותר ליהנות מהמלאכה. גוי שהדליק אור בשבת לעצמו, או בשביל חולה שיש בו סכנה, מותר לכל אדם ליהנות מהמלאכה, כיוון שמדובר במלאכה אחת שנעשית עבור אדם אחד כמו עבור מאה. וכלשון הגמרא, נר לאחד, נר למאה. נזכר במה שלמדנו לפני 100 ימים. האם יש איסור שיהיה בחימום אוכל על רדיאטור? חכמינו זיכרונם לברכה אסרו להשות בשבת ישירות על האש סיר שיש בו תבשיל. למה? מחשש שמא ייראה בשבת שהתבשיל אינו מתבשל כראוי. ואז הוא עלול לעשות מלאכה כדי להאיץ את הבישול. וגם כשהוא מניח את הסיר על האש בערב שבת, הוא חייב להסיר אותו לפני שבת, והאיסור הזה נקרא איסור שיהיה. והאיסור הזה נאמר בנוגע לבישול רגיל, ונחלקו פסקי זמננו האם האיסור קיים גם במכשירי הסקה למיניהם, כגון רדיאטור. יש מתירים בגלל שזה לא דרך בישול, אבל יש מפקפקים ביתר הזה, ולא מתירים. ודבר שאינו מקור החום עצמו, אלא שהוא יתחמם באש, וכן דבר שהתחמם באש, בשמש, סליחה, לכל הדעות אין בהם איסורי שהייה. כן? מה שנקרא טוידוס אור וטוידוס חמו. אם שכח ולא יסיר את התבשיל מהאש לפני שבת, חייב להסיר בשבת גם כשהסיר והתבשיל מוקצה. זאת אומרת שכיוון שזה נמצא שם באיסור, אז הסיר והתבשיל מוקצה, ובכל זאת הוא חייב להסיר אותם מהאש. אנחנו מתגשרים לדף היומי בבבלי, נושא שיש לנו היום בדף היומי בשבוע, זה דף י"ב, מהו קץ המזבח? ומה ההבדל בין פשע לחטא לעוון? ומדוע צריך קורבן אם אפשר לחזור בתשובה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעזרת השם במסכת שבוע, זה דף י"ב. ונעבור למדור החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. הצטרפו אלינו מוריי ורבותיי ללימוד היומי בספר חפץ חיים. ההלכה נלמדת היום בסדר הלימוד היומי של ספר חפץ חיים, נוגעת מאוד למעשה עבור אנשי חינוך, משגיחים, מלמדים, מורים, שנדרשים לא פעם לברר את התלמידים על מעשה שנעשה, מעשה לא ראוי, שנעשה בין כותלי הבית ספר, התלמוד תורה, איפה שהם נמצאים, הם צריכים לדעת מי זה אחראי. לכאורה, התלמיד שמספר מי זה הרי לשון הרע לתועלת. וזה יהיה מותר. אבל כבר ראינו בשבוע שעבר שבשביל היתר הזה צריך שהדיבור יהיה בכוונה תאורה להביא תועלת. ואם כן, כשהמורה מצוות התלמיד למסור לו את המידע מי הוא אותו תלמיד שעשה את המעשה הלא טוב, האם ניתן לומר שהתלמיד מספר את זה לתועלת? או שמה הוא חושש מהמורה ולכן הוא מספר, ואם כן הדבר אסור. אז הביאו מוסבים של דירשו, מובא דעתו של רב מוישה פיינשטיין זצ"ל באיגרס מוישה, שאכן אסור לעשות את זה מהסיבה האמורה. ולכן הוא כותב שהעצה היא רק לומר לכולם דברי מוסר ולבאר את חומרת המעשה שנעשה. וגם אם זה לא יעזור, אומר רב מוישה, אין להתיר לספר לשנורא כדי למנוע מאיסור אחר. מידוך הרב ווזנר בשבט הלוי וכותב שזה מותר. ולמה? כדי למנוע את המשך ההידרדרות של אותו תלמיד שאחראי לאותו מעשה. ובנוסף, עצם הדבר שהתלמידים האחרים מחפים עליו, זה גורם אצלהם נטייה לרע. והעונש מועיל להרתיע גם אותם. אבל באמת על המורה לעשות כל שביכולתו שלא לגרום לתלמיד שיתבייש ברבים. ולכן הוא יבקש ממי שיודע שיספר לו בצינה. והוא גם יאיים עליהם לספר שיספר רק את מה שיודע באמת, בלי כל תוספת. וממילא אז גם אין חשש שתוצאה מכך יקלו תלמידים באיסור של השנורא במקום אחר. בתשובת ואנוגס כתב הרב משה שטרנבוך שכשהדבר זה לטובת חינוכו של תלמיד שעשה שלא כהוגן, אדרבה, יש חיוב על התלמיד להודיע על כך לרבו. אלא שכדי שלא יבואו להקל באיסור הזה, אז אין חנמי המלמד צריך להקדים ולהסביר לתלמידים את החומרה של האיסור לשנורא. ולהעביר להם שכיוון שכאן זה לתועלת אותו תלמיד, לכן זה מותר וגם חיוב. ושיטת רב חיים קניבסקי במחלוקת הזו שהכל לפי העניין. ואכן, יש שכתבו שאף איגרס מוישה, הוא יודע שבאופן שהתלמיד גרם נזק, או קלקול לילדים אחרים, או למורים, או שהוא מזיק סתם את רכוש המקום שהוא נמצא בו, אז מותר וחייבים לברר את הדבר כדי למנוע ממנו להמשיך. וגם כדי לחנך אותו ואת שאר התלמידים, שאסור להזיק ולפגוע באחרים. ורק שזה נוגע לאותו תלמיד, בזה אסר רב מוישה פיינשטיין. והגאון רבי יצחק זילברשטיין כתב, שנראה שאם רק יבקש המלמד מהילדים שירמזו לו, ולא יאמרו לו בפירוש, אז יודע בזה איגרס מוישה שמותר. ונעבור מורה ברבותיי למדור המוסר היומי. אז בספר חומש הדז הוא מביא נקודה מאוד מעניינת. כתוב בפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנו, עוז טוב ונירס השם ודעס אלוהיקים תמצו. אומר ספר חומש הדס, הנה בענייני כסף, אנו רואים כשאחד מחפש איזה עסק כדי להחיות נפשו, אחד רוצה להתפרנס, ונודע לו על איזה מסחר שיכול להרוויח, הוא הולך ומשתדל בזה כדי להשיגו. הוא לא מתבייש משום דבר, ויותר מזה, כשרואים אותו הסוחרים הגדולים, אז מצוי שהם צוחקים עליו ומתלגים ומליגים עליו ואומרים, ראיתם את זלויני? נהיה סויכם. אבל מה, הוא מפסיק בגלל זה? לא. דרכו של עולם שהוא לא מתרפא בגלל שמישהו אחר צוחק עליו, והוא ממשיך ומתאמץ בעסק הזה, עד שבסוף הוא נהיה סוחר גדול ועד כבר לא צוחקים ממנו בכלל. אותו דבר בענייני העולם הזה. אם בענייני העולם הזה שזה חיי שעה, על אחת כמה וכמה, אומר החפץ חיים בחומת הדת, בענייני חיי עולמה בו, שבוודאי צריך להתנהג כן. וגם הליגים לא ילגו לו, אלא רק בפעם הראשונה והשנייה, אבל בהמשך הזמן, ייתן השם את חינו בעיני הכל, ויהיו הכל רצויים ממעשה. ונעבור למדור, פרשת שבוע, סיפור על פרשת השבוע. סיפור שסיפר אותו הגאון רבי ציון פלמן, והוא בא שלומים לציון, הסיפור המעניין הזה. אז כתוב בפרשה, וישימו לא לבדוי ולא הם לבדו. סיפר רבי ציון שבסמיכות לכולל שהם למדו בהיכל התלמוד בתל אביב, היה שם הבניין של הבית משפט של הר כהן. יום אחד שהאברכים יצאו מהכולל לצהריים, עומד ליד הכולל לאוטובוס, ליד האוטובוס עומד שוטר, והוא מבקש מהאברכים שיעשו לו טובה. ולהיכנס דקה אחת לאוטובוס. האברכים עשו כבקשתו, נכנסו כולם לאוטובוס, עד שכל המקומות התמלאו, ואז השוטר מבקש שעכשיו ייכנסו בעמידה. נכנסים בעמידה, נכנסו, עד שהאוטובוס יתמלא עד אפס מקום, לא שייך להכניס יותר. כשהשוטר ראה את זה, אז הוא אמר, בסדר, תודה רבה, יכולים לצאת. מה התברר? באותו זמן, התקיים בבית משפט דיון על נהג אוטובוס. השוטר נתן קנס גבוה, על זה שהוא לקח באוטובוס כמות נוסעים יותר גבוהה מהמכסה המותרת. היה מותר לו לקחת 65 אנשים, והשוטר אמר שהוא לקח 80, נתן לו קנס גבוה. הנהג ערער על הקנס בבית משפט, והוא טען שהשוטר שקרן, כי באוטובוס הזה לא שייך במציאות להכניס יותר מ-65 אנשים. אז איך יכול להיות שהוא הכניס 80? השומד שופע את הטענות שלו. אז הוא ביקש מאחד השוטרים שהיו בבית משפט שיצא החוצה, ויבקש מאנשים לעלות לאוטובוס עד שיתמלא עד אפס מקום, וככה נראה כמה יושבים וכמה עומדים, כמה הכל ביחד. ונראה מי צודק. ואכן, השוטר זה מה שהוא עשה, ספר את האנשים והגיעו ל-65. השופט ראה שהצדק כדברי הנהג, ביטל את הקנס, והוא כתב בפסק, הנהג זכאי והשוטר שקרן. לאחר כמה זמן, אז הנהג של האוטובוס יצא מבית משפט, והוא דיבר עם האברכים, הוא אמר להם שבאמת, שאף אחד לא ישמע, אבל הוא כן לקח באוטובוס 80 אנשים. נו, אז איך אבל לא נכנסים יותר מ-65 אנשים. איך הצלחת להכניס 80? אז הנהג אמר להם, אותו נסיעה, זה היה אחרי שחזרו משמחה משפחתית. ואומר להם הנהג, שחוזרים משמחה, יש מקום להכניס באוטובוס אפילו 80 אנשים. ובאמת, באמת היסוד של הנהג הזה, היסוד של הדברים נפורש בגמרא בסנהדרין, שכאשר יש אהבה בין איש לאשתו, מספיק להם לחיות אפילו במקום מצומצם מאוד, ולא יחסר להם מאומה. אבל כשאין ביניהם אהבה, אומרת הגמרא, אפילו יהיה להם חדר רחב מאוד, כ-60 אמו, זה לא יספיק, וירגישו מצומצמים במקום דחוק. אז מפורש בזה שהכל תלוי באחדות. אמר בן ציון, הנהג הזה פשוט אמר ולא ידע מה שהוא אמר. כי כשחוזרים משמחה, אז יש אחדות בלב של כולם. כולם בחתונה התאחדו יחד לשמח ולשמר בשמחה של החתן. אז מכוח האחדות, שעלו לאוטובוס, אף אחד לא חושב על עצמו, אלא רק על חברו שגם הוא יעלה לאוטובוס, שהוא לא ישאר בחוץ. ולכן כל אחד מעצמו מצטמצם במקום כדי שיהיה מקום לחברו. וזה מה שהיה. והנה, במשנה באובס אנחנו אומרים, אומרת המשנה, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדוש, ואחד מהניסים היה שלא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלין בירושלים. אז נראה לבאר בזה, שבזמן בית המקדוש, היה השראת השכינה. וכשהגיעו כלל ישראל לבית המקדוש, מכוח השראת השכינה ששרתה עליהם, הייתה ביניהם אחדות כזאת חזקה, אז לא הייתה מציאות שירגישו את ההרגשה של צר לי המקום. כל אחד קיבל את השני באחדות, בחביבות, עד שאפילו במקום צר מאוד, יכל למצוא מקום עבורו. בספר הזיכרון על הגאון רב משה שניידר זצ"ל, אז הוא מספר שפעם בא לעיר שלו איזה אורח באמצע הלילה, חיפש מקום שיוכל לישון. הוא דופק על הדלת של אחד התושבים, הוא שואל אותו אם יש להם חדר פנוי בשביל לישון בלילה. הוא במקרה נפל על בית גדול, 12 חדרים. אבל כשהאורח בא וביקש חדר פנוי, הוא אמר לו, לא, אין לנו חדר פנוי. חדר אחד שלו, חדר אחד של הבן שלו, חדר אחד משחקים, חדר מנוחת צהריים. כל חדר היה לו ייעוד בדויק מה צריך לעשות. חדר פנוי להכנסת אורחים, זה שכחו לבנות. טוב, אז עמדו הבעל הבית והבן שלו חסר אונים, מה יעשו עם האורח? ואז עלה במחשבו של במוחו של הבעל הבית, עלה רעיון, מחשבה טובה, ממש רעיון טוב. הוא אמר לבן שלו, בוא נלך עם האורח לבית של רב מוישה, רב מוישה שניידר, שם בוודאי יהיה לו מקום. אתם תארים לעצמכם שהבית של רמוש שלו היה יותר גדול, זה היה בית עם 4 חדרים, וכל הבית היה מלא בתלמידים. הם הגיעו עם האורח באמצע הלילה ודפקו בדלת. רמוש הבין שיש כאן אורח, מיד קיבל אותו במאור פנים, קרא לרבנית שתכין לו סעודה, להשיב את נפשו, והכינו בעבורו מקום ללון בכבוד גדול. אז אצל אותו בבית שהיה 12 חדרים ובן אחד לא היה מקום לאורחים. אבל אצל רב מוישה שניידר זצ"ל, שהיה לו חדר, דירה של 4 חדרים וכל החדרים היו מלאים בחורים, שם היה מקום להכניס עוד אורח. ולמה? כי כשהלב הוא לב טוב, אז יש בו אחדות לכל אחד ואחד מישראל. והוא מוצא מקום גם בתוך בית מלא באנשים לעוד אורח. אבל כשאין בלב אחדות, אז יכול להיות בית רחב ידיים ואין מקום להכניס בו אורח, אפילו ללילה אחד. עד כאן הסיפור המעניין שסיפר הרב פלמן. ונסיים הוריי ורבותיי בהתחזקות היומית. אז שוב, יש לנו משהו מרב שולם שבדרון, שהוא סיפר שפעם היה אחד שעמד בכניסה לירושלים, הוא עמד שם שעות, קצת היה לו, לא היה לו בעיה, והוא היה מסמן למכוניות שיסו, כל הזמן מסמן כל מכונית שעוברת, כשהיה נהיה רמזור אדום הוא היה נעצר, כשהיה ירוק הוא שוב ממשיך לנופף את הידיים שלו בשמחה ובצהלה, סע, כך הוא צעק לכל אחד. הייתה לו תחושה נהדרת שממש כל תל אביב צועדת אחריו פנימה לתוך ירושלים. משוגע עם דיפלומה, השם ירחם. אומר רב שולם, ככה אדם, הלא משוגע, שנים רבות, הוא גם חושב לעצמו, אני מניג, הילד חולה, האבא צועק, סע, נותן לה אקמול, החום יורד. הוא בטוח שכל החיים הפרטיים מנווטים על ידו. נשתדל לזכור בכל פעולה שאנחנו עושים, שאיננו מנהלים את העולם, אלא הכל מתנהל בכוחו וברצונו של השם יתברך. ונסיים, רבותיי, שכל מי שהוא מעוניין להצטרף, לקבל את המייל היומי של דירשו, הפותח בכל יום, במייל, ישלחו מייל לדירשו, שטרודל, דירשו.co.il. שוב, דירשו, D-I-R-S-H-U, שטרודל, D-I-R-S-H-U.co.il. ועד כאן להיום, הפותח בכל יום, המייל היומי של דירשו, ניפגש מחר, עם מייל נוסף.